דף ב' עמוד א', תחילת מסכת שבת. אומרת המשנה יציאות השבת, שתיים שהן ארבע בפנים, ושתיים שהן ארבע בחוץ. כדי להבין את הדברים, נקדים הקדמה, אבל בכדי שהקדמה לא תתפוס את זמן השיעור, אז נשתדל להתמקד בתוך דברי הגמרא, ויתר הביאורים יבואו במקומם, כיוון שבדרך כלל אם נקדים עכשיו מה זה רשויות, ונתחיל לדבר, רשות היחיד, רשות הרבים, מקום פטור וכו', לא יישאר מזה הרבה. התופעות במקום מקשה קושייה, שהקושייה הזאת היא קשה לכל הראשונים. הקושייה הזאת זה בסיס להבנת דברי הגמרא. אנחנו היינו מצפים שהמשנה תפתח ותבהר לנו קודם את הדינים שנוגעים לערב שבת, מכיוון שכדי להיכנס לתוך השבת יש הכנות לשבת. אז אם יש הכנה לשבת, צריך גם אותנו להכין לקראת השבת. זה אומר שהיה צריך להתחיל מה עד מוטל על האדם לעשות ביום שישי בבוקר כשהוא קם מהשינה. יש דברים שקודמים לתפילה, יש דברים שהתפילה קודמת להם. יש דין של נטילת שיער, מרחץ, הכנות לשבת, ואחרי זה להתחיל לדבר איתנו על אותם מלאכות האסורות בשבת. בנוסף, המשנה בדף עין ג' זה המשנה בפרק שביעי, פרק כלל גדול, שמה בעצם המשנה מונה את הלמתת אבות מלאכה. ובין הלמתת אבות מלאכה נמצא גם המלאכת הוצאה. אבל שמה מלאכת הוצאה זו המלאכה האחרונה המבוארת. אם יש בעיה עם גמרה, מקסימום היום יהיו שניים, בעזרת השם מחר זה ייפטר. הגמרות הגיעו, רק עוד לא הצליחו להגיע לפה. כן, סימן טוב. שבעה בכיסא אחד. תלית אחת. המשנה בפרק כלל גדול מונה את הדין הזה של הוצאה בשבת כהמלאכה הלמתת מתוך המלאכות, המלאכה ה-39. אז פלא גדול, מה ראה התנא לבוא ולפתוח את המסכת שלנו ביציאות השבת שזה דין הוצאה? נביא דוגמה. מסכת פסחים, המועד האחרון. המשנה פותחת אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. קודם מספרים לנו על בדיקת חמץ, מתי? בערב י' בכלל, יום לפני חג הפסח. אחרי זה המשנה מבארת עד מתי מותר לאכול חמץ, ועד מתי החמץ מותר בהנאה, ואחרי זה המשנה מפרטת את דיני הכנה לקורבן פסח, ואחרי זה המשנה מגיעה לליל הסדר. אז היינו מצפים שכך ייראה גם המסכת שלנו. או כמו כן, במסכת יומה, המשנה מתחילה שבעה ימים קודם יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול מביתו. מדברים שבוע לפני יום הכיפורים. אחרי שיש לנו את ההכנה ליום הכיפורים, אפשר להיכנס ליום עצמו, ליום הדין. אותו דבר היינו מצפים, כך שואל תוספות, ואין מישהו מהראשונים שלא מעורר את אותה קושייה. התוספות אומר ג' תירוצים. אומר תוספות תירוץ ראשון, יש כאן הרבה מאוד פרטי דינים בתוך הדין הזה של שבת, ומכיוון שבמלאכה הזאת היא מלאכת הוצאה, יהיה כמה וכמה פרטים שיבוארו בהמשך, אז ראה תנא לנכון לפתוח בדין הזה. ותוספות מונה אותם, זה לא כל כך נפקמינה לנו, זה יתברר לנו מיד בדפים הראשונים של המסכת. הוצאה והכנסה דעני ועשיר, עקירה והנחה, שניים שעשו פטורים, ידו של אדם חשובה לו כדלת אמות, ידו של אדם לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים, זה הכל מתבהר בדף ב' ג' ד' וכו'. אז ראה תנא לנכון לפתוח בהוצאת שבת. מה שיותר נוגע אלינו זה התירוצים הנוספים של תוספות. אומר תוספות תירוץ שני בשם רבינו תם, ותוספות סומך שגם זהו תירוצו של רבי גאון, שבחרנו במלאכה התדירה יותר. ומכיוון שמלאכת הוצאה בשבת היא מלאכה תדירה יותר, ראה תנא לנכון לפתוח במלאכה הזאת. ועוד אומר רבינו תם תירוץ שלישי, דפתח ביציאות משום דבאי למימר לא יצא חיית במחתו. דהיינו, אומר תוספות, כשאתה תעיין בדף ת' עמוד ב', שזה המשנה הבאה, המשנה מבארת לו, יושב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל. אחרי זה אומרת המשנה, לא ייכנס אדם למרחץ ולא לבורסיקי וכולי. ובדף י' ממשיכה המשנה, לא יצא החיית במחתו סמוך לחשיכה. ואנחנו נשאל, למה לא יצא החיית עם המחת? ואז יסבירו לנו שזה גזרה מדרבנן, חשש שמא יבוא לעבור על איסור שהוא אב מלאכה ששמו הוצאה. נו, ואנחנו נשאל, מה זה הוצאה? אז כדי למנוע את השאלות האלה, באה התנה ופותח מיד בתחילת המסכת יציאות השבת, כך אומר תוספות. או יותר מזה, אז אם זה נכון, אז היה צריך גם ללבן לנו את שאר אבות מלאכה. הרי יש פה עוד מלאכות, כמו לא יחבש. מה זה איסור כיבוס? וידברו איתנו על מלבן, ואחרי שהסבירו לנו מה זה מלבן, נוכל להבין למה לא לחבש וכדומה. מתעורר לזה תוספות, ומסיים תוספות בשורה האחרונה, משום דמלאכה גרועה הוא, כמו שאפרש. תראה, מלאכת הוצאה בשבת זו מלאכה גרועה, תוספות לא מסביר למה, מלאכה גרועה היא, ותוספות אומר, כמו שאפרש, בהמשך אני גם אתן לך הסבר, הכוונה לתוספות דיבור מתחיל פשט, ששם התוספות מתחיל לעורר את העניין, ולכן ראיתי לנכון לפתוח בהוצאה. כדי ללבן את שני תורצי התוספות, נשתמש בדברי הרמב״ם בפירוש המשניות, שגם הוא לא בעריכות של תוספות, שואל את השאלה בקצרה ועונה בקצרה. אומר על זה הרמב״ם, ומה שחייבו להתחיל בדין ההוצאה מרשות לרשות, ואם היא מנויה בסוף אבות מלאכה, אז בעצם הוא כבר מקפל את כל מה שתוספות מקשה. למה פתחת ביציאות השבת? יותר מזה, זה הרי המלאכה למתת, אז מה הקפצת אותה להתחלה? אומר תירוץ ראשון הרמב״ם, רוצה לומר, המוציא מרשות לרשות, לפי שזאת המלאכה היא נמצאת תדיר, ובה יקשלו בני אדם על הרוב, לפי שאינם צריכים בה לכלום. למעשה הרמב״ם אומר את תשובת התוספות הראשונה של רבינו תם ורב האי גאון, אלא שהוא מוסיף עוד משפט בסוף. לשונו, לפי, ובה יקשלו בני אדם על הרוב, לפי שאינם צריכים בה לכלום. לפני המלאכה גרועה. זה נכון, אבל לפי שאינם צריכים בה לכלום. דהיינו, בא הרמב״ם ואומר ככה, תראה. בכל המלאכות יש עוד כלי ששותף למלאכה. זורע, זרעים. קוצר, חורש, יש מחרשה. קוצר, יש מגל. כותב, יש עיפרון. מוחק, יש מחק. ממילא, באופן נורמל, אדם שירצה לבוא ולעשות את המלאכה בשבת, כשהוא יבוא לאחוב את העיפרון ביד, כשהוא יאחוב את המחרשה בידו, אז יגיד, אוי ובוי, אבל שבת, איך אני יכול לאחוב את זה? ממילא יהיה מה שיעורר אותו למנוע את המלאכה. לעומת זה, מה זה הוצאה בשבת? אדם יכול להחזיק ספר ביד, אדם יכול להחזיק פתק בבגד, איזה שיעור של איסור הוצאה בשבת, והוא הולך כדרכו. הוא לא רואה פה שום תוספת או איזה עשייה של מלאכה. ומכיוון שכן, יותר מצוי השכחה והתקלה באיסור הוצאה בשבת. אז בעצם הרמב״ם נותן אור בדברי תוספות. דהיינו, מה הכוונה שהיא תדירה? זה דבר מאוד מצוי להיכשל. ולמה מצוי להיכשל? כיוון שבכל המלאכות, ללא יוצא מן הכלל, יש משהו שמסייע למלאכה, וכאן זה נעשה בלא הסיוע. תירוץ שני, אומר הרמב״ם, וטעם שני ללמדנו שהיא מלאכה, אף על פי שהנראה ממנה אינה מלאכה. על כן הקדימה להזיר עליה, לפי שהיא מדרשה עתיה כמו שהתבאר. פה בעצם הרמב״ם מדבר כמו התוספות בתירוץ השלישי, מה שהתוספות קינה בשם לפי שהיא מלאכה גרועה. בכל הראשונים יש בערך מטבע לשון זה, התוספות יותר מקצין לפי שהיא מלאכה גרועה. לכאורה כשמסתכלים ברמב״ם, הרמב״ם אומר, ללמדנו שהיא מלאכה, אף על פי שהנראה ממנה אינה מלאכה. יש כאן הסבר למה זה נקרא מלאכה גמורה. על כן הקדימה להזיר עליה לפי שהיא מדרשה עתיה. אומר על זה הרמב״ם, תראה, וככה מבאר אותו יותר הרוגוצ'ובר, אבל נשתמש בזה לקראת סוף השיעור. כשאנחנו מדברים בכל המלאכות, אנחנו מדברים על מלאכה שיש איזושהי פעולה שנעשה בחפץ הנפעל. כשהוא זורע, אז הוא עושה פעולה בקרקע. כשהוא חורש, הוא עושה שינוי בקרקע. הוא קוצר, הוא עושה שינוי בתבואה. הוא כותב, הוא עושה שינוי על ידי הכתיבה. הוא מוחק, הוא יוצר שינוי על ידי. כשאתה בא לדבר על מלאכת הוצאה בשבת, לא נעשה כל שינוי. ונבהר יותר. הרי מה יקרה אם בן אדם, ואנחנו מדברים עכשיו בחלק הדאורייתא, לא נוגעים כרגע לא בדרבנן, לא בעירובי חצרות, ולא בעירובי, לא בכל התקנות הנוספות, בבסיס. הכל יגיע, אני אומר, כרגע, בהתחלת הדברים, אדם הולך בשבת, לוקח חפץ ברשות היחיד, ומטייל איתו קילומטר ברשות היחיד. אין לו שום בעיה. אותו בן אדם ייקח את אותו חפץ, יעשה פסיעה אחת מרשות היחיד לרשות הרבים, כאשר רשות הרבים זה נמצא מחוץ לחצר שלו. פסיעה אחת החוצה, והוא כבר אומרים לו, תשמע, אם זה בשוגג אתה חייב חטאת, אם זה במזיד אתה אנוש קרת, ואם יש עדים והתראה אתה גם תקבל מיטה. סקילה. אבל מה עשיתי? הרי את אותו פעולה עשיתי, לא פסיעה, קילומטר שלם ברשות היחיד, ולאף אחד זה לא הפריע. איזה הבדל יש במה שאני מרים, מה שקודם הוא קרא עוקר, הוא מניח חפץ ברשות היחיד שלכולם זה בסדר, ואם את אותו פעולה אני אעשה דלת עמוד ברשות הרבים, תהרוג אותי. ואם אני אעשה את זה מרשות היחיד לרשות הרבים, אתה תהרוג אותי. או כמו שהרמב"ן משתמש ואומר, שאם הוא יסחוב 80 קילו סק ברשות היחיד, אין שום בעיה. אגוב, מה שכתוב במשנה ככותבת, תהנה. מרשות היחיד לרשות הרבים, אתה רוצה להרוג אותו על זה. מה קרה? זה החלק של המלאכה הגרועה. זה מלאכה שבכל המלאכות אני רואה פעולה, נפעל משהו בחפץ. מעבר למה שנפעל בחפץ, ופה לא משתנה מאומה, אני לוקח את אותו חפץ, זז איתו מצד לצד, ועל התזוזה הזאת אתה רוצה להרוג אותי. יותר מזה, את אותה מלאכה כשאני עושה ברשות היחיד, אין לך בעיה, ברשות הרבים זה לא טוב. מרשות היחיד לרשות הרבים זה כבר לא טוב. זו מלאכה גרועה. ומכיוון שזו מלאכה גרועה, כי אני לא מבין את המלאכה עצמה, אז אני מוכרח לקום ולהזיר עליה. ויעזור לנו מאוד בתוך דברי הגמרא. לאור ההקדמה הזאת, שהיא הקדמה בפשט בקושייה של הראשונים, יש להעיר עוד שני הערות בפתיחה למשנה. הערה ראשונה, מהי בכלל מלאכת הוצאה? כדי להתחייב מהתורה, אנחנו מדגישים מדאורייתא, להתחייב על הוצאה בשבת צריך שבן אדם יעשה שלוש פעולות. עקירה, הולכה והנחה. אדם שלא עשה, אנחנו עוד נבהר בהמשך איפה זה בא לידי ביטוי, ההגדרה של הולכה. אבל אדם שלא עקר חפץ ממקומו, הוליך והניח, הוליך לא צריך ללכת ברגליים, הוליך את החפץ והניח אותו ברשות אחרת, הוא לא נקרא מוציא בשבת. אם התקיימו ג' התנאים הנ"ל, הרי הוא נקרא מדאורייתא מוציא, שהדינים חטאת, קרת ומיטה. דבר נוסף, הנחת יסוד של התנא. התנא במשנה, כדי להבהיר ולצייר לנו, שיהיה ברור לנו התמונה, אז התנא יוצא מתוך הנחה שבאופן נורמל, בבית, דהיינו רשות היחיד, נמצא בעל הבית, וביתו. מי נמצא ברשות הרבים? אז לצורך הדוגמה הביאו את האדם העני. העני נמצא ברשות הרבים, והוא בא לבקש צדקה מהבעל הבית שנמצא ברשות היחיד. ולכן התנא, כשהוא רוצה לדבר על בפנים, דהיינו רשות היחיד, הוא מגדיר את זה כבעל הבית כעשיר, וההגדרה של העומד בחוץ זה העני. ברור שזה יכול להיות בדיוק ההפך, שאני נמצא בבית והבעל הבית נמצא ברשות הרבים, זה רק הקדמה כדי לקרב אלינו את תמונת הדברים. נכון שאחרונים רוצים לעשות בזה שימוש, שאפילו שיש פה דבר מצווה, יש פה מעשה צדקה, אז אולי הייתי אומר שבכזה מקרה הוא לא יהיה נחשב עובר על המלאכה בשבת, התשובה היא אפילו כי גם לא נקרא עובר על מלאכת הוצאה. לאור זה נראה את המשנה. אומרת המשנה, האפשרויות לעבור על הוצאה בשבת מרשות לרשות, יציאות השבת, מה האפשרויות לעבור על הוצאה בשבת מרשות לרשות ולהתחייב עליה? שתיים מדאורייתא, שהן ארבע, דהיינו יש עוד שתיים מדרבנן. אז שתדע לך שתוכל לספור 1 2 דאורייתא ועוד 1 2 דרבנן, סך הכל 2, שהם נהפכים להיות 4 בפנים ברשות היחיד, ו2 שהן 4 בחוץ. ויש לנו 2 מבחוץ מרשות הרבים, שעל ידי האיסור דרבנן הופכים להיות 4, כאשר מדברים על האדם העומד ברשות הרבים. האמת, אני אומר עוד פעם, לא צריך להיבהל. בהתחלה אני יודע, זה לוקח יותר זמן לעכל את הציור, וגם אחר אנחנו נחזור כדי להבין היטב את דברי המשנה. היום אנחנו נשארים רק על 2 שהם 4, מאחר הגמרא תשאל שזה 2 שהם 16, אז אנחנו צריכים לחיות טוב את הציור. אם הציור ברור, אז הכל ברור. ואולי כדי להבין עוד יותר את עומק מה שהקדמנו קודם, 2 שהם 4 בפנים, 2 שהם 4 בחוץ. אנחנו מיד נדבר על הציורים ונראה שבעצם זה אותו דבר. 2 שהם 4, רק השאלה באיזה צד של הדלת הוא עומד. זה אותם 2 שהם 4, רק פעם אחת מצד ימין של הדלת, דהיינו בבית, ופעם אחת מצד שמאל של הדלת, שזה רשות הרבים. אז נדבר על הציורים וננסה להבין מה כתוב פה. אז לצורך הדוגמה, על מנת שהציור יהיה ברור, אנחנו נדבר כרגע בהנחה. הבית, הרי הוא רשות היחיד, מוקף מחיצות. פתחנו את דלת הבית, ממפתן הבית וחוץ, אנחנו ברשות הרבים. ודרך הרבים. האדם הזה, כשהוא יוציא את הרגל מהבית החוצה, הוא עבר מרשות המכונה רשות היחיד, ביתו, לרשות הכללית שכל הציבור יכולים לעבור שם, דהיינו רשות הרבים. אומרת המשנה כיצד, והמשנה מתייחסת כרגע לאיסור דאורייתא. אני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים. אנחנו שוב מדברים על מקרה שהוא לא מקרה מחייב, הוא מקרה המקרב את הדעת. יש לנו אדם עני שבא עם סל, לצורך הדוגמה נדבר על סל ריק, על מנת שהבעל הבית ימלא לו את הסל. זה אני העומד בחוץ, מחוץ לדלת, המכונה רשות הרבים, ובעל הבית בפנים, בתוך ביתו, המכונה רשות היחיד. פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית. מה הוא עושה? הוא מביא את הסל, מכניס את הסל מרשות הרבים, ונשתמש במונחים, עוקר את הסל מרשות הרבים ומניחו בידו של בעל הבית ברשות היחיד, או שנטל מתוכה והוציא. הבעל הבית כבר מילא לו את הסל, הוא רק בא ולוקח את הסל מידו של בעל הבית ברשות היחיד, עוקר מידו ומניח ברשות הרבים. עצם זה שהוא לוקח, זה ההולכה. הפעולה הזאת היא עקירה, הולכה, הנחה, או עקירה, הולכה, הנחה. רק פעם אחת, הולכה זה הפעולה שהוא לוקח, הנחה ברשות הרבים. פעם אחת זה ביד בעל הבית, ופעם אחת זה ברשות הרבים. שאלוי מתי הוא התחיל את העקירה. אם הוא עקר מרשות הרבים, הוא מניח בידו של בעל הבית ברשות היחיד. אם הוא עקר מרשות היחיד, הוא מניח את זה ברשותו, ברשות הרבים. אתה שואל אותו? אם עכשיו נגיד אחרת, הוא ילך עם הסל בלי להניח ברשות הרבים, אלא ימשיך ללכת עד הבית ויניח פעם ראשונה בבית, לפי התווים שעכשיו אנחנו מנגנים, הוא יהיה פטור. פטור מדאורייתא, אני מדבר. פטור, אני אומר, מדאורייתא. מותר, אסור, זה כבר דרבנן. מדאורייתא, אין כזאת מלאכה, אין כזאת בריאה. כי לא היה עקירה והנחה. האם באמת זה יישאר לנו בהמשך? בשביל זה יש מסכת שבת. כרגע, בתווים שלנו, הבן אדם הזה באמת יהיה פטור. ויש משנה כזאת בפרק עשירי, תחילת הפרק, המשנה דנה. אדם זרק חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד, ובאמצע יש רשות הרבים. שם יש נידון של קלוטה כמי שהונחה, מחלוקת תנאים. אז קיים כזה נידון, נשתמש בו בהמשך, כרגע הוא יהיה באמת פטור. לכן אנחנו מציירים כרגע. עקר עוד פעם מרשות הרבים, סל ריק, הניח בידו של הבעל הבית, יש כאן עקירה, הולכה והנחה, עקר מידו של בעל הבית ברשות היחיד, והניח ברשות הרבים, זה היה המעשה, אומרת המשנה, העני חייב ובעל הבית פטור. העני חייב, כי הוא עשה עקירה והנחה. ומאותה סיבה, בעל הבית פטור. מכיוון שהבעל הבית הזה לא היה שותף לשום דבר, ומכיוון שהוא לא היה שותף לשום דבר, אז אין מה לחייב אותו. מה? נכון? זה כתוב במשנה. שהבעל הבית לא קשור לסיפור. אנחנו כן נת... עושה הכל. מאה אחוז. מאה אחוז. אבל כדי שנוכל להשתמש אחרי זה עם הבעל הבית, אנחנו מדברים על בעל הבית. בעיקרון זה נכון. בעיקרון הציור הזה בכלל לא צריך לדבר על בעל הבית. אבל כן, כדי שהגמרא תוכל לשאול שאלות. מקרה שתיים במשנה. פטור. פטור אבל מותר. לא, לא. נכון? יש לנו כלל בכל הלכות שבת שפטור אבל אסור, חוץ משלושה דברים שהגמרא בקופזיין עמוד א' תדבר עליהם, והגמרא תסביר למה שמה זה פטור אבל מותר. ואמר שמואל, זה מימרה של שמואל, שבכל מלאכות שבת פטור אבל אסור, ואנחנו נסביר בדברי שמואל מחר שפטור אבל אסור, יש הרבה יותר מקרים, כי יש מקרים רם של פטור אבל מותר. מה זה? בעל הבית שלנו. מקרה שתיים, פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של אני. עכשיו כבר הבעל הבית כן משחק תפקיד. הבעל הבית הזה פשט בעל הבית את ידו לחוץ, עקר מרשות היחיד את הסל המלא ונתן אותו בחוץ לעני, העני פושט יד והוא מניח בתוך ידו. הרי בעל הבית ביצע עקירה והנחה, או שנטל מתוכה והכניס את הסל הריק. עומד הבעל הבית, מושיט יד מחוץ למפתן הדלת, עוקר מרשות הרבים, מידו של העני, הוא מניח ברשותו, ברשות היחיד. הרי יש כאן עקירה והנחה, פעם מרשות היחיד לרשות הרבים ופעם מרשות הרבים לרשות היחיד. אז הוא לא יהיה חייב. זה לא יכול לקרות כמעט, אבל אם זה... מצוין. אני לא יהיה חייב. מדאורייתא. מדאורייתא אני לא יהיה חייב. שניהם לא יהיו חייבים. אין חייבים. ככה הקדמנו. כדי להתחייב צריך שלוש פעולות. עקירה, הולכה, הנחה. ואם לא מתקיימים שלושת הפעולות על ידי יד אחת, בעל הבית אחד, הוא לא יהיה חייב. ועל זה מסיים את המשנה, בעל הבית חייב ואני פטור. אז קיבלנו עד עכשיו על ארבע מקרים, שכל המקרים האלה מדאורייתא יהיה חייב. עוד פעם, פעם ראשונה דיברנו לעני שעומד ברשות הרבים. פעם אחת הוא עוקר ברשות הרבים ומניח ברשות היחיד. פעם הוא עוקר מרשות היחיד ומניח ברשות הרבים. ודיברנו על אותו מקרה בדיוק, רק בבעל הבית. הבעל הבית נושא עקירה והנחה ברשות היחיד לרשות הרבים, ועקירה מרשות הרבים והנחה ברשות היחיד. וזה מעורר תמיה. בשביל מה? בשביל מה המשנה צריך רואה לקפול את אותו סיפור, פעם לקרוא לזה אני ופעם לקרוא לזה בעל הבית? אבל זה נכון להתחבר עם מה שהקדמנו בהתחלה. לא אני אומר, תופרות אומר. כיוון שאמרנו שהמלאכה המכונה מלאכת תוצאה היא מלאכה גרועה, היא מלאכה חסרת טעם והבנה, והיא נלמדת כרגע עד דף צדיק וב, מויעבירו כל במחנה, כאשר אמרו להפסיק להביא למלאכת המשכן, וזה קרה בשבת. ולמה להפסיק להביא? כיוון שאתה היהודי התורם נמצא אצלך בבית ברשות היחיד, ואתה רוצה להביא תרומה למשכן לרשות הרבים, ואסור להוציא דבר מרשות היחיד לרשות הרבים. היינו אומרים שהאיסור הזה נאמר רק מרשות היחיד לרשות הרבים. אתה שואל טוב, זה המקרה השני, זה הפסוק לגבי פרשת המן. זאת אומרת, אם היה לנו רק את הפסוק שלנו, כפי שחשבנו בהתחלה, וכפי שלכאורה לשון המשנה יציאות השבת, יציאה זה מרשות היחיד לרשות הרבים. אגם גם אל יצא איש ממקומו, הבסיס זה מרשות היחיד לרשות הרבים. שלא יצא ללקוט את המן. מאיפה? מהבית שלו. אמנם הפעולה תהיה להכניף את המן הביתה, אבל האיסור נאמר מרשות היחיד לרשות הרבים. אולי לחדד, אל תצא עם כלי מרשות היחיד ללקט את המן שברשות הרבים, אבל להביא את המן חזרה? למה לא? ולמה לא? בגלל שהנה ברשות היחיד עצמה אפשר לטייל ממקום למקום. אז למה להגיד שהאיסור הזה שהיא מלאכה גרועה? הרי אין הבנה במלאכה. הרי אני לא עושה שום פעולה בחפץ הנפעל כרגע לפי התפיסה הבסיסית. ולכן היה פסוק שני, ויעבירו. כדי ללמד שגם מרשות הרבים לרשות היחיד, הרי לא צריך כפל פסוקים, ללמד שגם מרשות הרבים לרשות היחיד, יש לנו איסור הוצאה, שזה יתפרש עם דברי הגמרא. מה? לא שומע. כן, אבל מאיפה הוא צריך לדעת שלא ירד המן? מישהו ציווה אותו על זה. ואמרו, אל יצא. אז כשציוו על הדבר, זה גילו לנו. האדם סתם חשב שיהיה לו. הרי היצאו מלקטים בשבת ללקט. הם לא חברו עם כלום, אבל הם יצאו ללקט. אם ככה, אז יש לנו את הארבע מקרים הראשונים של המשנה, שהם בעצם שני מקרים, כאשר פעם אחת אני מדבר מצידו של הבעל הבית העומד ברשות היחיד, ופעם אחת אני מדבר מצידו של העני העומד ברשות הרבים. ואני מגלה בכל אחד, דדע לך, שאיסור עקירה והנחה נאמר בין מרשות היחיד לרשות הרבים, ובין מרשות הרבים לרשות היחיד. ממשיכה המשנה שהם ארבע, שתיים, שהם ארבע. חזרנו למקרה הראשון של העני. פשט העני את ידו לפנים. הוא עקר את הסל מרשות הרבים, ומכניס את היד לרשות היחיד. אבל כאן מצטרף הבעל הבית, ונטל הבעל הבית מתוכה. את מעשה ההנחה עושה הבעל הבית, לא זה שעומד בחוץ. או שנתן לתוכה והוציא, דהיינו הבעל הבית עקר את החפץ מרשות היחיד ונתן לתוך ידו של העני העומד ברשות הרבים, וידו נמצאת ברשות היחיד, והוא לוקח את היד ומניח ברשות הרבים. נמצא שיש פה אחד עוקר ואחד מניח. זה המקרה שמדאורייתא הוא פטור, ורבנן באו ואמרו שמא ניגרר ויבוא לידי מלאכת הוצאה בשבת, ואפרו את הדבר. הוא לא יקבל על זה קרת, הוא לא יקבל על זה מיטה. אבל אם תבוא לשאול את חז"ל, או אם אנחנו מניחים, אנחנו ממך אסור לעשות את זה בשבת. זה אומרת המשנה. אתה שואל מצוין. זה המשך הדברים. זה מה שרמז תוספות בהתחלה, שהוא אומר, וידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת, וידו של אדם אינה לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים. זה גמרא בדף ג'. מה זה היד הזאת? זה נצטרך להסביר. לכן אנחנו מדברים כרגע על המשנה היבשה, בלי להבין אותה גדרי הדינים. לכן אמרתי בהתחלה, אם אני אנסה להכניס את כל ההסברים, אז לא נצא עם כלום. מוכרחים ללכת עם תבנית המשנה, בדף ג' נצטרך לשנות חלק. ממשיכה המשנה ואומרת, לכיוון השני, פשט בעל הבית את ידו לחוץ, עקר בעל הבית את הסל מהבית והושיט את היד החוצה, אבל הוא לא מניח, ונטל העני מתוכה והניח ברשות הרבים, או שנתן לתוכה, העני שעומד ברשות הרבים, נתן את הסל לתוך ידו של בעל הבית המושטת לרשות הרבים, והכניס בעל הבית והניח ברשות היחיד, שניהם פטורים מדאורייתא. רבנן באו ואסרו. אז אם ככה לסיכום דברי המשנה, פשוט מאוד, אומרת המשנה, יציאות השבת כדי שאדם, האפשרות לעבור על איסור הוצאה בשבת מרשות לרשות, שתיים מדאורייתא שהם ארבע מדרבנן, ושתיים שהם ארבע, פעם בפנים ופעם בחוץ. פעם אני מדבר מצד ימין של הדלת מרשות היחיד, ופעם מצד שמאל של הדלת מרשות הרבים. איך? מדאורייתא, עקירה והנחה, או עקירה והנחה, דהיינו מרשות היחיד מרשות הרבים, מרשות הרבים מרשות היחיד, דאורייתא, עקירה על ידי אחד מרשות הרבים והנחה ברשות היחיד על ידי אחר, או עקירה מרשות היחיד והנחה ברשות הרבים, שזה מבוצע על ידי שני אנשים, הרי זהו המקרה הפטור מדאורייתא וחייב מדרבנן. אותו ציור בדיוק, אבל מהצד השני של הדלת מרשות הרבים, מי שמכונה במשנה, אני. אומרת על זה הגמרת ננתם. למדנו משנה במסכת שבועות, אנחנו נחזור עוד על ציורי המשנה, אם נרצה ואם לא נרצה מחר. ננתם. יש לנו בתחילה הפתיחה למסכת שבועות. שבועות 2 שן 4. ומכיוון שכל הנושא הזה מושאל לסוגיה שלנו, אז נדבר עליו בתמצית האפשרית, רק עניינית על המקרה, בלי לנפתח את הנושא. התורה אומרת לגבי דין של שבועה, יש דין או נפש אשר תשווה, הלשון שם אין לי פה את הפסוק, בכל אופש, או נפש אשר תשווה וכולי להרע או להיטיב, ממשיכה המשנה ואומרת שמה, ולכל אשר יבטא האדם. זאת אומרת, מדאורייתא, התורה באה ואומרת שאם אדם נשבע לשקר, הרי הוא מחויב להביא קורבן עולה ויורד, שפירושו, אם הוא עשיר, הוא מביא בהמה, ואם הוא עני, הוא יורד, הוא מביא שני תורים או שני בני יונה. לפעמים יש דל שבדלים, זה לא הנוגע אלינו. כן, אבל זה לא נוגע פה. עשירית היפה, מה שנותן העני, הדל שבדלים, זה לא הבקרה שלנו. אותם שבועות, מה זה? להרע או להיטיב? מתי? להרע להבא או להיטיב להבא? הסבירו חזל, מה זה להרע או להיטיב? אם אדם אומר שאוכל הוא מיטיב, ואם הוא אומר שלא אוכל הוא מרע. אז יש לנו שתי שבועות, אם הוא נשבע שאוכל, הוא בסופו של דבר לא אכל, נשבע שלא יאכל, הוא בסופו של דבר אכל, הוא צריך להביא קורבן עולה ויורד. שהם ארבע. הפסוק אומר לכל אשר יבטא האדם. יש עוד שבועות, כל אשר יבטא. איזה עוד ביטויים יש? יש לנו לשעבר, אכלתי ולא אכלתי. התברר שהוא אומר אכלתי שהוא לא אכל, או נשבע שלא אכלתי והתברר שהוא אכל. שתיים שהם ארבע, שחזל גילו לנו מה הפשט בפסוק להרע ולהיטיב, לכל אשר יבטא, שיצטרך להביא. מה? טיפש, אבל זה עולה קורבן, זה עולה הרבה כסף הטיפשות הזאת. זה השבוע. כמו כן, אומרת המשנה ידיעות התומה שתיים שהן ארבע. לגבי דין תומה יש או נפש אשר תיגע בכל דבר תמה, ואנחנו מדברים על אדם שנגע בתומה, והתורה אומרת שמי שנוגע בתומה אינו רשאי להיכנס למקדש ואינו רשאי לאכול בקודשים, דהיינו תומעת מקדש וקודשיו. הבן אדם הזה יודע שהוא נטמע, עכשיו הוא שכח, נעלם ממנו שהוא היה תמה, ואחרי זה הוא נזכר, הוא יודע שוב שהוא היה תמה. זה דרישת התורה. צריך שיהיה ידיעה בהתחלה, ידיעה בסוף והעלם באמצע. מה הוא עשה בזמן העלם, באי ידיעה? הוא נכנס למקדש כי הוא שכח שהוא תמה. או הוא הלך ואכל קודשים, בשר קודשים, כשהוא שכח שהוא תמה. מה הדין? מביא קורבן עולה ויורד. זהו קורבן תומת מקדש וקודשיו. שתיים שהן ארבע. הרחבנו מזה שנאמר בפסוק פעמיים ונעלם, שיש עוד ציור של נעלם. נעלם ממנו שזה מקדש, נעלם ממנו שזה קודשים. הוא מגיע למקום המקדש, והוא בטוח שהוא הגיע למוזיאון מאוד יפה. הוא לא זוכר שזה בית המקדש. הוא יודע שהוא תמה, והוא יודע שאדם תמה אסור לו להיכנס למקדש. רק הוא לא יודע שזה מקדש. הוא יודע שהוא תמה, אבל הוא בטוח שהחתיכת בשר זה בשר חולין. והוא אוכל את זה בעלם ואחרי זה נודע לו. צריך להביא קורבן עולה ויורד. ידיעות התובה, שתיים. עוד פעם, נעלם ממנו שהוא תמה ונכנס למקדש או אכל בשר קודשים, שהן ארבע. חזל הרחיבו, נעלם ממנו שזה מקום המקדש, נעלם ממנו שזה בשר קדוש, אבל הוא ידע שהוא תמה. מראות נגעים, ממשיכה המשנה ואומרת, שניים שהם ארבע. מראות נגעים, אנחנו מדברים על אותו דין של צרת שהכהן, כשהוא רואה את המראה הזה על גופו של האדם, הוא מכנה אותו כצרוע ומסגיר אותו. איזה מראה? אז הפסוק אומר, בהרת או ספחת, סעת או ספחת או בהרת. באו חזל ודרשו את המילה ספחת מלשון מספח. דהיינו, תספח עוד דבר לבהרת, תספח עוד מקרה לסעת. ולכן, בהרת זה לבן כשלג. הנספח זה סיד היכל. זאת אומרת, אם המראה שנראה על אותו אדם זה מראה בצבע לבן הדומה ללובן השלג או לסיד ההיכל, הכהן הופך אותו למצורע. אותו דבר, הסעט שהיא מראה לבן כצמר, שהספחת שלה, הנספח, זה כקרום הביצה. אם היה בו גם את המראה הלבן הזה, אנחנו מסגירים אותו, הכהן הופך אותו לצרוע. אם ככה, מראות נגעים, שניים, המקור, סעט ובהרת, שהם ארבע הנספחים לסעט ובהרת. וכאן הקשר עלינו, אומרת המשנה יציאות השבת, שתיים שהן ארבע נקודה. עד כאן ציטוט דברי המשנה במסכת שבועות. כי אנחנו סעט, חזל אמרו שהספחת זה מלשון מספח, זה לא סוג של מראה. הפסוק אומר סעט או תספח לו דבר נוסף. למה? ארבע מראות נגעים. מראות נגעים? ארבע. ארבע מראות נגעים. חוץ מזה זה לא מראה המטמא. אנחנו מדברים באדם. ומדברים בגוף האדם, לא בשערות. כן, זה כבר משהו אחר. אומרת המשנה, מה ישנה אחה, שואלת הגמרא? דתני בית שהם דלת בפנים, ושניים שהם ארבע בחוץ, ומה ישנהתם במסכת שבוע דתני, שתיים שהם ארבע, ותולו? שואלת הגמרא, תסביר לי. אם הפתיח של המשנה זה שמונה מקרים, שתיים שהם ארבע בפנים ושתיים שהם ארבע בחוץ, אז למה במסכת שבועות יש רק שתיים שהם ארבע? אומרת הגמרא, מה אתה רוצה? האחד עיקר שבת הוא תני אבות ותני תולדות. האטם דלאו עיקר שבת הוא אבות תני תולדות לא תני. מבינה הגמרא בפל כדעתך תשובת המקשן. אתה יודע מה התשובה? כאן זה עיקר מלאכת שבת, ומכיוון שכאן זה עיקר מלאכת שבת, אז אני מביא אבות ותולדות. מי הם האבות? יציאות השבת. כמה יציאות? דהיינו, מרשות היחיד לרשות הרבים, שתיים שהם ארבע. כמה תולדות? מה זה תולדה? הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד. כי כרגע מבין המקשן, וכך מבין גם התרצן, שהאיסור של התורה ויעבירו כל במחנה מדבר רק מרשות היחיד לרשות הרבים. ולמה מרשות הרבים לרשות היחיד גם אסור? כי זה סברה. מה לי מרשות היחיד לרשות הרבים, ומה לי מרשות הרבים לרשות היחיד? אבל דבר שבא בסברה מתאים למסכת שבת. מה שעיקר הדרשה מתאים למסכת שמדברת על המונח שתיים שהם ארבע, דיינו המשנה במסכת שבועות. אומרת כבר רגע רגע. אבות מייניו? יציאות. ויציאות רי אביין. אומרת אמרה, אני לא מבין על מה אתה מדבר. אם אתה מבין שכוונת המשנה יציאות השבת שתיים שהם ארבע זה על המלאכה המכונה אב, הווה אומר רצייה מרשות היחיד לרשות הרבים, כמה יציאה מרשות היחיד לרשות הרבים יש לנו שחייב? שניים בלבד. עקירה מרשות היחיד והנחה ברשות הרבים, או עקירה מרשות הרבים והנחה ברשות היחיד. האמת היא שאני לא אומר טוב. זה היה התפיסה במשנה. כרגע מה ההבנה? יש שניים, אני ועשיר. פעם אחת העני עוקר מרשות היחיד ומניח ברשות הרבים, ופעם העשיר עוקר מרשות היחיד ומניח ברשות הרבים. המקרה ההפוך של הקירה מרשות הרבים זה כבר תולדות, זה לא אבות. אז כמה אבות יש? לפי דברינו שניים. מה המשנה במסכת שבועות אומרת שתיים שהם ארבע? אי אומרת הגמרא, וכי תימא, אולי תבוא ותאמר מהן לחיוב ומהן לפטור. לא הבנת. המשנה במסכת שבועות מלמדת יש שניים שחייב עליהם. איך? אם העני עקר מרשות היחיד וניח ברשות הרבים, אם הבעל הבית עקר מרשות היחיד וניח ברשות הרבים. ויש עוד שני מקרים, כאשר העני עקר מרשות היחיד אבל הבעל הבית הניח ברשות הרבים, או הבעל הבית עקר ברשות היחיד והעני הניח ברשות היחיד ברשות הרבים, שעל זה הוא יהיה פטור. וכוונת המשנה שתיים שהם ארבע, שתיים שחייב ושתיים שפטור. אומרת הגמרא, ואדומיה דמרות נגעים קטני, מהתם כולו לחיובה, אף החנמי כולו לחיובה. ואתה אומר, בוא תסתכל על המשנה במסכת שבועות. במה מדובר שם? המשנה מדברת, ידיעות אטומה שתיים שהן ארבע. מה? שתי ידיעות, ועוד שתי ידיעות שעל שתי מוחייב קורבן עולה ויורד. דהיינו ארבע מקרים לחיוב. מראות נגעים, סעט ובהרת, שיש עוד שני מראות שהופך את הדבר לנגוע, הווה אומר ארבע מקרים לחיוב. אז איך פתאום תסביר שתיים שהם ארבע ביציאות השבת, שתיים לחיוב ושתיים לפטור, ולא נוסח המשנה? מכוח קושייה זאת הגמרא מוכרחה להסביר פשט אחר. אלא, אמר רב פאפה, תמיד שהגמרא אומרת אלא, הגמרא שוברת את כל מה שדיברנו עד עכשיו. אלא דף חלק, סיפור חדש. אלא, אמר רב פאפה, אחד עיקר שבת הוא תני חיוב ופטורי, התם דלב עיקר שבת הוא חיובי תני ופטורי לא תני. הגמרא לא מבינה בעצמה את התשובה. אנחנו נחזור על המילים. אומרת הגמרא, תראה, אצלנו שזה מסכת שבת, אז עוסקים בכל הפרטים, הפרטים החייבים והאנשים הפטורים. אז אני אומר לך, שתיים שם ארבע בפנים ושתיים שם ארבע בחוץ. שמה אני מדבר איתך רק על האנשים החייבים. אז אני אומר, רק מקרה אחד, שתיים שם ארבע. אבל הגמרא ממשיכה מיד. או חיובי מיינינו יציאות, יציאות תרתנביה. אומרת הגמרא, מה, אתה שינית את המילים? אתה משחק איתי? הרי הקושיה בעינה עומדת. אני רוצה להבין את הנוסח שתיים שם ארבע. מה אתה מספר לי שמדברים רק על המקרים החייבים? מקובל עליי. מה עם המקרים החייבים? עקר העני מרשות היחיד והניח ברשות הרבים, עקר הבעל הבית מרשות היחיד והניח ברשות הרבים. כמה זה? שתי מקרים. איך הפכת לארבע? אז הקושיה נשארת במקומה. אומרת הגמרא, שתיים דהוצאה ושתיים דהכניסה. אומרת הגמרא, לא הבנת אותי. כשאני מדבר איתך, אני מדבר על שתיים של הוצאה. דהיינו, בעל הבית ואני, עקירה מרשות היחיד והנחה ברשות הרבים, ושתיים הכנסה, בעל הבית ואני, עקירה מרשות הרבים והנחה ברשות היחיד. סך הכל ארבע מקרים שחייב מדאורייתא. אומרת הגמרא, והיציאות קטני. אבל זה לא המשנה שלנו, וזה לא המשנה במסכת שבועות. אומרת המשנה, יציאות השבת שתיים שהם ארבע. אולי אתה יכול להסביר לי איפה יש פה יציאות? הרי יציאה אמרנו זה מרשות היחיד ורשות הרבים. וכאן הגמרא משנה את תפיסתה. אמר רבה שיתן ההכנסה נמי הוצאה קרילה. ממאי? מאיפה אני יודע את זה? מדתנן המוציא מרשות לרשות חייב. שמה המשנה במסכת שבועות אומרת המוציא מרשות לרשות חייב. תגיד לי, מאיפה זה מוציא מרשות לרשות? מרשות יחיד לרשות הרבים, מרשות הרבים לרשות היחיד. אומרת הגמרא, מי לא אפקינא דקמאיל גם מרשות הרבים לרשות היחיד וקרי להוצאה, והכל בעל מקומו. אומרת הגמרא, אתה יודע מה הכוונה יציאות השבת? יציאה זה פעם אחת מרשות היחיד לרשות הרבים, וגם יש יציאה שהמקור זה מרשות הרבים לרשות היחיד. מאוד לא מובן המילים, אבל אנחנו צריכים להתמודד מיד. אתם אומרים אולי זה כן מובן, אבל עד עכשיו הבנו שיציאה זה יציאה מביתו, מרשות היחיד לרשות הרבים. מה קרה פתאום? נכון, זה לשון המשנה, אבל מה השתנה בתפיסה? אומרת הגמרא, רגע, זה לא מספיק. אמר רבינה, ממתנית אינה מדיקה, אני גם ידייק לך את זה מהמשנה שלנו. למה? דקתני יציאות וכמפרש הכנסה לאלתר, שמע מינה. בוא נקרא את המשנה. יציאות השבת שתיים שם ארבע. כיצד? אני עומד בחוץ. איפה זה בחוץ? ברשות הרבים. אבל התחלת יציאות השבת, זאת אומרת שהתנה שלנו כשאומר את המילה יציאות, כוונתו גם הכנסה. זאת תשובת הגמרא. אז אם ככה, למה הגמרא מגיעה במסקנה? אומרת הגמרא, תדע לך, שכשאני אומר יציאות השבת שתיים שם ארבע, ואני משתמש בזה במסכת שבועות, כרגע עזוב את המסכת שלנו, הכוונה היא יציאות השבת. יציאה אחת של אני ובעל הבית, דהיינו שני מקרים, עקירה מרשות היחיד, הנחה ברשות הרבים, מקרים שניים נוספים, אני ובעל הבית ברשות הרבים, עקירה מרשות הרבים והנחה ברשות היחיד. ואנחנו חוזרים לשאלתנו, אז למה זה נקרא באמת יציאה? אני מבין, בהיגיון נפלא מאוד. אתה בא ואומר, מה לי אחה, מה לי אתם? אבל קודם לא הבנת ככה, אז מה השתנה בתפיסה? אולי אפשר לשייך את זה להקדמת הדברים, פשוט לתת הבנה יותר עמוקה בדברים. כשהזכרנו בהתחלה את פירוש הרמב״ם במשניות, והבנו שהרמב״ם ותוספות והרמב״ן ושאר הראשונים מכנים את מלאכת הוצאה בשבת מלאכה גרועה, חלק מהבעיה שלנו הייתה שהרי לא משתנה שום דבר בחפץ הנפעל. בכל הלמת חטא אבות מלאכה דל המלאכה למתה תוצאת שבת, יש שינוי בחפץ הנפעל. זורע, חורש, קוצר, מאמר, דש, כותב, מוחק, צד, יש שינוי בחפץ הנפעל. כאן אין שינויים בחפץ, זה כאב לנו. החידוש הגדול שמונח בדברי הרמב״ם ותוספות, וכך לומד הרוגוצ'ובר את הסוגיה, זה לא אני אומר, כך הוא לומד פשט בסוגיה, אני רק משאיל את זה אלינו, הוא מדבר פשט ברמב״ם. הביאור שתדע לך שלעקור חפץ ממקומו זה שינוי בחפץ הנפעל. אתה עד היום הבנת ששינוי זה לקחת את ולכתוב על נייר חלק, שינית את הנייר, מחקת, שינית מקומו הטבעי, איפה? לצורך הרשות היחיד, שינית והעברת אותו לרשות הרבים. אז מה זה נקרא יציאה? זה יציאה מהמקום הטבעי, לא יציאה מרשות היחיד לרשות הרבים, ולא מרשות הרבים לרשות היחיד. ההגדרה של המונח יציאה זה הוצאת החפץ ממקומו. איפה מקומו? תלוי איפה הוא מונח. אם הוא מונח ברשות היחיד, זה יציאה לרשות הרבים, וזה ממגלי התנה. יציאות השבת כיצד, פשט אני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים. תגידי, איזה אני בחוץ? אתה מדבר יציאה. יציאה זה מרשות היחיד לרשות הרבים. טעות. יציאה זה לא מרשות היחיד לרשות הרבים. התנה נותן לך תשובה, למה אני פותח את המסכת במסכת שבת בעניין הוצאה? כי זו מלאכה גרועה. במה זה גרוע? כי זה לא דומה לכל המלאכות. למה? כי אין שינוי? יש שינוי. מה? ההוצאה. תירוץ שני אומרת הגמרא, רבא אמר, אתה רוצה לדעת למה זה נקרא יציאות? רשויות קטני, לא כתוב פה בכלל דין הוצאה. יש לנו שתי רשויות, רשות היחיד ורשות הרבים, שהם ארבע, מהם אפשר להגיע לארבע מצבי חילול שבת. איך? פעם אחת אני והבעל הבית בפנים עוקר ומניח, פעם אחת הבעל הבית עומד בחוץ עם אני עוקר ומניח, ארבע אפשרויות לחילול שבת. זה לשון הגמרא. רב אמר, רשויות תני, רשויות השבת, שתיים שהם ארבע. אז אם ככה, למה מדברים על חילולי שבת? לא מדובר על יציאה בתור יציאה מרשות אחיד לרשות הרבים. אלא מה? בין מרשות אחיד, בין מרשות הרבים, יש ארבע אופציות לחלל שבת. זה לשון המשנה במסכת שבועות. וכל הארבע הם מדאורייתא. לכן, המשנה במסכת שבועות שעוסקת קונקרטית על דוגמאות כמו ידיעות התומה, כמו מראות נגעים, שזה הכל דינים האסורים מדאורייתא, מביאה רק את הכותרת יציאות השבת, שתיים שם ארבע, ארבע איסורי דאורייתא. המשנה שלנו מסכת שבת באה לפרט הלכות שבת, היא צריכה להסביר עוד ארבע מקרים שאומנם מדאורייתא פטור, מדרבנן חייב. מחר נצטרך להסביר למה רק ארבע ולא עוד שמונה או 12 או 16 מקרים.